שלום וברוכים הבאים לתוכנית 99 של ספק סביר. עוד מעט מהתוכניות. היום יום שבת, ה-25 לפברואר 2012. ופה נמצאים שני אבני, תמיכה חיידקית משני אבני, ליאור הלוי.
שלום.
ברק ניצן.
ייי.
ואביבור.
שלום שלום.
ייי.
ייי, כן, by popular demand, לבקשת הקהל. אני ירון, ואנחנו ספק סביר, פודקאסט למחשבה ביקורתית, ספקנות ומדע.
דאבל ייי.
דאבל ייי. כן.
ייי. ייי.
גיי. כן.
ייי.
והיום, יש לי, אני לקחתי קצת את התפקיד שלך, והבאתי אייטמים קצרים ומבדרים.
אוי, מגניב.
כן.
קרייזי. יש שם, יש בהם, בוא נראה, יש משהו שמצטלב, משהו, דברים שאני קראתי.
אוקיי.
טרנזיסטור בגודל אטום.
לא.
לא שמעת שעשו את זה?
מאטום זרחן הצליחו לעשות שער לוגי.
כן, אבל לא, כי בדקו את זה רק בסימולציה, וזה מעולה, רק שצריך לשמור את זה בקור של מינוס 194 צלזיוס, אחרת זה לא יכול לתפקד.
לא, אבל זהו, הם הגיעו לה, כאילו, אם זה יעבוד להם, אז זהו, אף אחד לא יכול לעשות את זה קטן יותר, הרי, אז...
כן, אבל זה עוד לא עובד, זה...
לא משנה.
Mixed results, אוקיי, זה אחד. משפחה כחולה?
לא.
אוקיי.
הצליחו לגדל פרח מטישיו בין 34,000 שנה.
לא. אם כי כל אלה הם מאוד כיפים והעליתי אותם לטוויטר, אבל לא. אז לי יש שלושה אייטמים קצרים, ואני אעשה אותם בסדר מהמאכזב ביותר לטיפשי ביותר.
Alright.
כן, מסולם של מאכזב הטיפשי. אז ללא ספק הדבר המאכזב ביותר שקרה השבוע, זה הפתרון האפשרי לניוטרינים, ניוטרינוז שנעו ביותר, שנצפו לכאורה נעים ביותר במהירות האור. אנחנו סקרנו את זה, זה ניסוי שלכאורה זיהה תנועה של חלקיקים במהירות של יותר ממהירות האור, ואמרנו כמה שזה לא סביר וכמה שזה הופך הרבה מאוד דברים בפיזיקה, וצריך הר של ראיות שיטפלו בזה. ובגדול כל מי שעסק בזה, כולל המדענים עצמם שגילו את זה, אמרו שהדבר הכי סביר זה שיש טעות או בחישוב, או בציוד שהם השתמשו בו. ועשו רשימה של טעויות אפשריות, ולאט לאט התחילו למחוק אותם. הדבר המגניב זה שעצם הטעויות הן היו מאוד מגניבות. דיברו על אפקט גרר בתורת היחסות, ואיזה בעיות כאלה, ובעיה בסנכרון. זה נראה מאוד מאוד מגניב. אבל השבוע פרסמו שהאמת היא כנראה, זה עדיין לא דן דיל, הדן דיל יהיה במאי, אבל כנראה שהאמת היא הרבה יותר מאכזבת מכל ההסברים המגניבים האלה. יש שני הסברים לדבר הזה. אחד מדבר שיש מכשיר בשם אוסילייטר, מתנד, שהוא פשוט רוטט כך וכך פעמים בשנייה, והוא משמש להטבעת קודי זמן על הקריאות של ה-GPS, אז יכול להיות שהוא היה דפוק. ומה שהסבירות הכי גבוהה שקרה, זה שחיבור של כבל אופטי היה רופף. החיבור של הכבל היה רופף, ולכן האות, כשהוא תורגם מאות אופטי לאות חשמלי, היו בו אי התאמות, ולקח לו זמן להתגבש עד שהוא הגיע להפרש פוטנציאלים הנכון כדי לשלוח את האות, וזה בדיוק ה-60 ננו שניות של ההפרש הקוסיסטנטי שהם מצאו. ופחות או יותר, באמת, חוץ ממישהו שכתב נוסחה לא נכונה באקסל, זה הדבר הכי מאכזב שהיה יכול להיות. פשוט נורא, זה אפילו לא טעות מגניבה, זה סתם. אז הם אמרו שהם ימשיכו לחקור את זה, ובמה היא תהיה תשובה סופית, אבל זה פשוט מאכזב.
יש לי שאלה, יש שם הרבה מאוד קבלים ודברים, ואני שואלת ברצינות, לא יודעת, כמה קבלים יש שם?
זה אחת המכונות, חוץ מה-Large Hadron Collider, אופרה, זה אחת המכונות המורכבות ביותר שהמין האנושי אי פעם בנה.
עכשיו צריך לעבור כמה? אלפי קבלים? ואז מוצאים אחד קטן רופף, זה דווקא, לא יודע.
יותר כמו מיליונים נראה לי, אגב.
מיליונים? נו, ואיך מצאו, אתה יודע מה? איך מצאו מתוך מיליונים את הקבל הקטן?
הם לקחו את המנקה שלהם ועברה קבל ובדקה. העניין הוא שזה קבל רופף שלכל אחד יש בבית במחשב, ולא כאילו בעיה בוואטאבר של הוואטאבר של הגרביטציה והתנועה של כדור הארץ וכל מיני כאלה.
כן, את זה אני מבינה, אבל זה שמצאו את הקבל הרופף הזה, והוא כל כך השפיע, תחשוב, פאקינג כל בגלל מסמר קטן, כאילו?
כן, כשאתה מודד בננו שניות, אז כל הפרש הכי קטן באיך אתה סוגר מעגל, הוא צובר את הננו שניות האלה.
אז עכשיו עוברים על כל הקבלים, באמת, אני שואלת ברצינות.
לא, מה שהם עשו, זה קבל שהוא משמש למנגנון שמסנכן את אותו GPS, שמשמשים לקביעת המיקום והזמן, לתוך מה שנקרא המאסטר קלוק של אופטרה, שזה השעון המרכזי, שהוא מסנכן את כל השעונים במתקן. היה ברור שזה משהו על הציר הזה, או זה היה אחד החשדות המיידים, והם הצליחו למצוא את זה. עכשיו, אני מסכים שזה מלאכת ניפוי בגים והישג הנדסי מאוד מרשים להיות מסוגל למצוא את תיבת המיתוג הספציפית, אבל כמובן.
חשוב להבין לי, אורה, הכל עובד פשוט ברמה שהם צריכים שזה יעבוד, זה העניין. זה כמו שתשימי כוס על השולחן ותגידי, הנה, שולחן ישר, כי הכוס עומדת, אבל אם תשימי את הבודד זווית, יש איזו סטייה קלה. הסטייה הקלה הזאת, במדידות כאלה, נורא משמעותית.
רק לשים את זה גם בפרופורציה. א', זה ניסויים שנמשיכו כמה שנים, הם עשו 16,000 קריאות, ורק שהם שקללו אותם וזה. ב', הסיבה לפרסום היה לתאם מאמצי שחזור עולמיים. אז זה, לדעתי, זה אחד המהלכים הכי צנועים שאני ראיתי אי פעם במדע, וכאילו זה פשוט הפתרון שלו מאכזב משהו, זה הכל.
אולי חשוב לזכור, הוא מה שתמיד אומרים, שיש פרס ריליס, לפני שזה נכנס לפיר ריוויו ועבר שחזור, אז אנחנו יודעים לקחת את זה עם קורטוב של מלח?
מלח, כן.
למה מלח?
כי זה תפל, אני לא יודע.
That's weird. לא הבנתי את הביטוי הזה, אבל כן.
בכל אופן, אז זה היה אחד, ועכשיו אנחנו נעים למשהו פחות מאכזב, יותר מרגש, אבל מתחיל להיות כבר מטופש. תאגיד אובייאשי, שזה כמו קובייאשי, אבל לא. אובייאשי זה אחת מחברות הבנייה היפניות הגדולות בעולם. הכריז שהוא מתכוון להגיע למצב שבו בשנת 2050 תהיה ליפן מעלית חלל עובדת.
פאק יו.
זה הכרזה.
זה בשביל להעלות את כל הממוטות שהם הולכים לעשות, לא הירח?
כנראה. למי שלא יודע, מעלית חלל זה קונספט שהוגים, עתידנים וסופרים מדע בדיוני עוסקים בו הרבה, כי עיקרון הרעיון הוא לאגן קבל לחלל. במסלול גיאוסינכרוני, ואז פשוט להשתמש, כי הרבה יותר קל לעלות ככה מסעות לחלל, ואחרי שאתה מעלה את הטונאז' הראשוני, אז בגדול אתה מסוגל לעלות במעט מאוד אנרגיה, כי על כל משקל שאתה מעלה, אתה גם מוריד משקל. מה שאמור להוריד את העלות של לעלות קילוגרם למסלול, מלא יודע כמה זה היום, $500,000, להוריד אותו לעשרות אלפי דולרים, או אפילו אלפי דולרים בודדים. זה מיזם שמדברים עליו הרבה, ובגדול, מבחינת יש בו הרבה אתגרים, כמו לדוגמה אתגרי הבטחה, איך אתה מאבטח משהו כזה, מה קורה אם הוא נקטע ונופל. כן, זה יעד מספר אחד לכל פיגוע טרור שהיה אי פעם, יכול להיות.
זה רק אם אתה שונא את היפנים, which who does really, מחוץ מהסינים והקוריאנים.
לצורך העניין, מי שיש לו את זה, זה אנדגיים, הוא שולט בכניסה לחלל, ואתה יכול לעשות את זה כמלחמה כלכלית, לא משנה. אתה תרצה להבטח את זה, ולא ברור איך מאבטחים מתקן כזה.
מי שרוצה עוד פרטים, דיברנו על זה בתוכנית עם מתואר ירדן, שהוא היה פה והתראיין וסיפר לנו שהוא חלק מה... אני לא זוכרת איזה תוכנית זאת הייתה, אבל בין התוכניות הראשונות שלנו, רעיון עם תואר ירדן, הוא ממש דיבר את זה.
הוא סיפר לנו גם את הסוד, ואת אחד הבעיות היא כאילו המעלית עובדת יפה, עד שאתה מגיע למעלה ואתה רואה שהקצה לא מחובר לכלום, אז היא נופלת.
אז התכנון היפני, הם הגישו איזשהו תכנון קונספטואלי, לא, כי הדבר המעניין בתכנון הקונספטואלי זה שהם כאילו הם מדברים ממש גם די בפירוט על ה-counterweight שיהיה הרחק ברבע מהמרחק בין כדור הארץ לירח, והוא אמור להחזיק את הקבל למעלה, למרות שתחנת המחקר היא רק באמצע, וזה יעוגן לקרקעית האוקיינוס. הסיבה שתואר ירדן אבל דיבר על זה, זה כי הבעיה הכי גדולה שיש בדבר הזה, היא של הקבל. זה בעצם פרויקט לבנות קבל שהוא קל מספיק וחזק מספיק. היום אין לנו אפילו את הטכנולוגיה לדמיין את זה. הדבר שהכי מתקרב לשכונה זה מה שנקרא צינוריות ננו פחמן, שזה מה שתואר ירדן עבד איתו, אבל גם הם לא מספיקות, ואנחנו לא יודעים איך לעבוד איתם עדיין וכולי. חשוב לציין, לנאסק ויש 5 שנים פרס, של 2 מיליון דולר עבור מי שיוכל להנדס חומר שהוא יהיה בסביבה של החומרים שצריך בשביל זה. וכבר 5 שנים הפרס הזה פשוט עומד שם, אף אחד לא מתקרב לזה.
עכשיו אתה מספר לנו על זה?
כן.
מה זה 2 מיליון דולר לעומת הרווחים שמישהו שיחוב, כאילו שיינדס משהו כזה יוכל להשיג?
כן, הרעיון זה, הם ראו כמה יפה עובד היה את המיזם.
אז סתם סוג של אינסנטיב כזה בשביל שאנשים יתחילו בכלל?
כן, כמו שלגוגל היה את המיזם לתוכניות, למכוניות האוטונומיות ולמשרד ההגנה האמריקאי, לרובוטים שפותרים בעיות, אז, והתוכנית של נאסה לספייסקס, כלי טיס קל שמסוגל לעלות ולרדת, זה אמור כן, לתת איזשהו תמריץ. הנקודה היא שזה מלהיב, כי ברור שזה יהיה, כי אם יצליחו לעשות משהו כזה, זה יהיה game changer טוטלי לכל היכולת שלנו לצאת לחלל ולהקים פרויקטים משמעותיים במסלול כדור הארץ, אבל זה מסוג הדברים שגם כשמסתכלים ל-2050 הוא נראה לא ברור, לא ידוע. המעניין פה זה שזה חברה תעשייתית כלכלית שאומרת שזה החזון שלה לשים את היעד הזה. אפשר להגיד שגם כשקנדי שם את החזון להנחית בן אדם על הירח תוך 10 שנים, גם זה נראה מגוחך באותו זמן, ופה הם נתנים לעצמם פור של 40 שנה, אבל עדיין, זה, לא, אני לא יודע, כאילו, זה מלהיב אך מטופש באותו זמן.
אני ממש מקווה שזה יקרה בקרוב, כי אני הייתי רוצה לראות את תום קרוז רץ על הדבר הזה במשימה בלתי אפשרית, whatever.
זה יהיה סרט מאוד ארוך, כי הם מדברים שהקרונית שעולה ויורדת, היא תהיה במהירות של 200 קמ"ש או משהו כזה, והנסיעה תיקח קצת יותר משבוע. כי זה המרחקים שאנחנו מדברים עליהם, אז כן.
יש ניסיון בנסיעות של שבוע, אז אין לי בעיה עם זה, כי בים גם לוקח שבוע להגיע ממקום למקום.
כן, זה כמו מסע בים, רק אנכי.
כן, אני מקווה רק שבאותה תקופה או קצת לפני, ידאגו לבריאות שלנו, כי אנחנו כבר נהיה קצת זקנים, ושנהיה, שימצאו קודם את מעיין הנאורים.
שימצאו קודם הרבה דברים, נראה לי, כלומר, רק הדגרדציה שהקבל יעבור מקרינה קוסמית, יש כל כך הרבה בעיות לפתור שם שהם...
אתה כל כך עוסק בשלילי, למה?
למה פשוט לא להגיד שיפנים הם מוזרים?
אז כן, אז אם קראתם חדשות, סביר שנתקלתם בבהלה הקשה הזאת של מדען שיצר וירוס, כך יצר, זה המילה, אחת המילות החזקות בנושא הזה, יצר וירוס שיכול לעבור מבן אדם לבן אדם באוויר, והוא סופר קטלני, וכן, אוקיי. עכשיו, יש נקודות של אמת פה, ויש דברים שלא הסבירו ממש כמו שצריך. כמובן, אנחנו, כולל אותי ואת שאר חלקי התוכנית ואנשים רבים אחרים, איננו מומחים, ולכן כשאנחנו מתקלים בדבר כזה, אנחנו מבקשים ללכת אל המומחים. זה עשוי להיות קשה, אולי אין עוד אינפורמציה בזמן, אבל זה בהחלט ראוי, ואז אנחנו מגלים שהדברים קצת אחרת. אני מצאתי כמה וירולוגים שדיברו על הנושא הזה, יש למעשה פודקאסט של וירולוגים, This Week in Virology.
לא, באמת.
כן.
לא, הנה, זה אחד הדברים שלא נכונים בסיפור.
לא, זה נכון, זה לא נמצא בסיפור. הם היו בזה פרק 180 או משהו כזה. This Week in Virology, כן, הם יושבים, מדברים על כל מיני דברים. ואני למדתי הרבה על הנושא הזה, שהם דיברו.
Specific much? This Week in Virology?
כן. לא, כן, This Week, ויש להם פורום, מבקשים, לא משנה, בכל אופן. מה יש לנו פה? אז קודם כל יש לנו את רון פיושר, שהוא עושה את המחקר הזה בהולנד, והוא מתעסק עם H5N1, זה זן של וירוס שפעת, שהוא קטלני במיוחד אצל בני אדם, יש בו בערך הערכה של כ-50% מקרי מוות מהמעט שנפגשו בו, אם כי כמובן... לא כמובן, אם כי יש הנחות שיהיו מקרים בינוניים שלא דווחו וכדומה, ש-50 זה הגזמה מוגזמת, זה שיעור מוגזם, אבל עדיין, גם בתחום, אם גם לוקחים את, איך אומרים, את ה-error bars ועושים את התיקונים, זה עדיין משמעותי וקטלני. העניין הוא ששפעת הזאת היא שפעת עופות, שינה בין עופות, ובני אדם לא מעבירים אותה אחד לשני, אלא אתה צריך ממש לבוא ממגע עם עוף בצורה כזאת או אחרת, כדי לחטוף את הדבר הזה. ואז מועלה החשש, האם יכול להיות כמו זנים אחרים של וירוסים, שפתאום הוא התחיל להיות כן מופץ בבני אדם. וזה מה שחוקר הזה ניסה לבדוק. קודם כל, הוא ניסה באמת להנדס את, את הגן, סליחה, להנדס את הווירוס כדי שהוא יגיע לתוצאות האלה. לא הצליח לו כל כך. אז הוא הלך לשיטה, פה אנחנו כבר נפרדים מרוב הכתבות, של להבין בדיוק מה זה. הוא הלך לשיטת אולד סקול מוכרת למדי, שבו אתה עושה קולטורה בתוך החיה. מדובר פה על, הוא השתמש בסמורים, כי זה המודל המקובל, וסמורים נוטים להידבק בצורה דומה, ולהראות סימנים דומים. וזה משתמשים עם הרבה מחכים על זה, כן, זה גם לי זה עצוב. כן, שוב, חבר'ה, יש רפטיילס וחרקים, בוא, let's leave the mammals alone.
שמע, החרק הגדול הענק העצום הזה, אז הוא די חמוד בעיניי.
אני,
רק אני חושב שהוא חמוד.
רק אתה, ההוא שמחזיקים אותו על היד והוא אוכל גזר.
הוא אוכל גזר!
אתה קולט שחוץ מגזר הוא יכול לאכול לך את האצבע.
גם פרה יכולה לאכול לי את האצבע.
It's true. כן, אז הוא עבר לשיטת אולד סקול שמשמשים בה הרבה, שבה עושים, לוקחים את הווירוס, נותנים אותו לחיה, נגיד עכברים או הסמור במקרה הזה, נותנים לה להתרבות שם, מוציאים אותה, מכניסים אותה לעוד חיה, וככה נותנים לזה לעשות כמה דורות של מוטציות בווירוס, וזה בעצם אתה מייצר איזשהו תהליך אבולוציה מזורז וממוקד, שאחרי זה אתה יוצרים כל מיני תופעות. עכשיו, הוא תוך 10 דורות, למרות שבכלל המקומות כתבו 5 דורות, הוא תוך 10 דורות הצליח ליצור וירוס, שעבר מתוך הזן הזה של ה-H5N1, זן שיכל לעבור גם באוויר, זאת אומרת, מספיק שהיית שם את הסמור ליד סמור אחר, ואז הסמור השני נדבק. מה שלא היה לפני, וזה בעצם מה שניסינו לבדוק.
ממש באוויר עצמו?
כן, ללא מגע.
ללא שום מגע?
ללא מגע. כן.
אני חושבת שבשפעת העצם ההתעדשות, יש כן מגע פיזי כדי שזה יעבור. אולי אני טועה, אבל...
זה צריך, לא, בשפעת הקטע זה צריך לחיות בתוך הרוק. אז הרבה פעמים אם אתה מדבר ונפלט ממך רוק או זה, הוא צריך סביבה לך. אבל זה לא שאם אני אשאב אוויר מהחדר הזה ואוויר אותו לחדר אחר, אתה תדבק.
בדיוק, זה לא אם אני סתם אנשוף ואשאוף ולידי נשום את אותו אוויר, זה לא נכון.
הטענה שלו היא, אני לא, אני משאר שהוא לא, הוא לא, הוא לא טוען שזה עושה משהו שאף מחלות אחרות לא עושות, אלא יש רמת אווירות נורא גבוהה, הוא טוען שזה גם עובר, מספיק לשים אותם בתאים נפרדים, שהם חולקים את אותו אוויר אחד ליד השני, או שאולי בדרך חלוקת האוויר הזה משתחררים דברים שעוברים, זה לא משנה. וחשוב לא פחות שהמידת עוצמה של הווירוס נשמרת, גם למרות השינויים האלה. והוא אמר שהוא זיהה 5 מוטציות שהתרחשו באופן טבעי, שגורמות ליכולת הזאת. פה בעצם הסיפור מתחיל, כאילו עד כאן, זה מחקר, הכל יופי, רק שכה, קודם כל אין לנו את המחקר. המחקר עוד לא פורסם, בגלל שהוא שלח אותו ל-NSAB, National Science Advisory Board for Biosecurity. כן, מתוך דאגה שאולי, למשל, אם הוא מפרסם את המחקר ויש צורך את הפורמולה לזן הזה, אז יוכלו לעשות בפעילות טרור, לייצר אותו ולהפיל אותו לאנשים, וזה יהיה רע מאוד. ואחד מהנציגים שם שכן הסכימו לדבר, רובן לא הסכימו, אמר, שטיפל באנטרקס בעבר, I don't think anthrax is scary at all compared to this. כן, וכן, איש של המחקר אמר, probably one of the most dangerous viruses you can make.
זה טוב שציטוטים כאלה מגיעים אחר כך לעיתונות, שם העיתונאים עושים בהם שימוש נבון ומשכיל.
כן. כן. האיש הזה, המדען גם אמר, כל זן כזה של וירוס שפעת שרץ, שמצליח לעבור בין סמורים, גם ירוץ בבני אדם. מה שרוב הכתובות על המייצרים זה כמה נושאים וכמה חששות. האחד, שבשלב זה, או הכי מיידי בשלב זה, יש וירוס שהוא יכול לעבור בין בני אדם והוא קטלני להם, וזה רק עניין של או זמן או פיקוח כדי שהוא לא יפרוץ מעבדה, כי אם זה כן, כאילו שיש וירוס עכשיו שאנחנו יודעים שהוא יהרוג את כל בני אדם, והוא מוחזק באיזשהו מקום, ואנחנו יודעים את הנוסחה שלו. זה חשש אחד. שהוא פשוט יפרוץ החוצה ויראו את כולם כמו Outbreak או The Contagion שרץ עכשיו. זה קאקי. זה קאקי, כי גם הטענה שלו גם כן, שכל מה שעובר בין סמורים, עובר אצל בני אדם באותה צורה, הוא לא נכון. למשל, ה-H1N1 epidemic שהיה לנו, המודל בסמורים הראה שחיסל אותם והרוג אותם, והיו עזרות, וזה בסוף הסתבר שהפגיעה שלו היא בינונית. אוקיי? המודל של סמורים הוא מודל טוב להרבה דברים, אבל הוא לא שווה ערך לבני אדם. זו דאגה אחת, כאמור, היא איננה מוצדקת, טענה או דאגה. דאגה אחרת ומתייחסת אוקיי, עכשיו יש לנו את הקוד, אבל לייצר את הדבר הזה. אסור שזה יגיע לידי אנשים אחרים, אסור לפרסם את זה, זה טעות. יש כמה דברים להגיד לזה. האחד, הדברים האלה, עדיף לדבר איתם לפני שעושים את הניסוי. זה בתור דבר ראשון. מרגע שהניסוי נעשה, ובמיוחד במקרה הזה, שיש כל כך הרבה דלפות לעיתונות, הדלפות, החוקר הראשי יוצא מגדרו בשביל לספר על כמה קטלני הווירוס שלו, ועל ממצאים שהוא טרם פרסם, אי אפשר להחזיר את השאל תוך הבקבוק. ב', הדאגה הזאת לא רלוונטית ספציפית עכשיו. יש לנו כבר מודלים, למשל, הזן הקטלני מאוד של שפעת מ-1918, ידוע ורשום, וכל מי שרוצה יכול ברמת העיקרון לבנות אותו ולהפיץ אותו. כן. זה לא דאגה, הייתי אומר, רצינית כל כך. במיוחד גם, כפי שזכרנו, אין לנו לא את המחקר, ואנחנו לא יודעים איך ואם זה ישפיע על בן אדם. זה שזה עובר בין סמורים לא אומר שזה בהכרח יעבור בין בני אדם, וזה גם לא אומר שזה לא יותר חלש. למעשה, דבר נוסף שלא מזכירים באף כתבות, הטקטיקה הזאת של גידול הווירוס, לעשות לו שינויי מוטציה במהלך של דורות, הוא גם כלי שמשמש אותנו להחליש וירוסים. תופעה שהרבה פעמים שנצבט, שהווירוס משתחפל, הוא משתנה, זה נכון, אבל להבדיל מהתפיסה הפופוליסטית של אבולוציה, שתמיד משפרת, הוא משתנה, והרבה פעמים הוא נהיה יותר חלש, לפעמים הוא פוגע גם ביכולת העברה שלו. זה לא דברים שהם באופן חד משמעי, אם העברת אותם כמה דורות, הם נהיים יותר חזקים. למעשה, זה אחת השיטות לפתח חיסונים. שאתה מחליש אותו במהלך העברת דורות, ואז אתה יכול להכניס אותו לבני אדם בצורה מוחלשת, ומערכת החיסונית, אמרתי חיסון, ואז זה קשה לי מערכת חיסונית, המערכת חיסונית נכנסת לפעולה. אגב, הגוף הזה, זה לא איזשהו גוף ממשלתי שיכול להטיל וטו, זה לגמרי עניין של ייעוץ. זאת אומרת, אם יגידו מה שהם יגידו, הוא עדיין יחליט אם לפרסם או לא. למעשה מחקר זה ממומן על ידי ה-NIH, אם אתם מחפשים גופים אחראים ואיך הם מגיבים לדברים. זה לגמרי מתוך איזה חשש פוליטי כזה או אחר. החשש הנוסף, או הדאגה הנוספת שעולה מזה, זה הנה, ראינו שזה יתרחש עכשיו בטבע. למה שלמשל זה לא יתרחש, נגיד, פעם באה שבן אדם אחר ידבק, או כמה אנשים ידבקו מהזן הזה, למה שזה לא יתפתח ועבור אותו אבולוציה בטבע, האמיתי. העניין הוא שאנחנו לא יודעים, זה לא קרה בינתיים, זה לא קרה זה 30 שנה, לפחות, מאז שאנחנו מכירים את הזן הזה קיים, היו שינויים כאלה ואחרים, השינויים האלה, הספציפיים האלה, כולם ביחד, לא קרו, אין שום סיבה להניח שהם בהכרח יקרו, בגלל שמישהו כיוון אותם לקרות.
ומעבר לזה, בדיוק מחקרים כאלה יעזרו לנו אם הם כן יקרו, כי הם ימפו את הגנים הספציפיים שהם אחראים להעברה באוויר ולזה.
אני רוצה להתייחס לנקודה של הטרור, של האיום מטרור. אישית אני חושבת שבעולם כמו שהוא קיים היום, שניעוט של אנשים בכל העולם חוצה עולמות, זה בצורה מאוד פשוטה, הסיכוי שאיזשהו ארגון טרור באמת יפיץ כזה וירוס, בלי להבין את ההשלכות של זה, שזה יכול לפגוע מהר מאוד באנשים שלהם ובהם, הוא לדעתי קטן. אני לא באמת רואה איזושהי קבוצת טרור כזו או אחרת שבאמת הולכת, ואומרת, יאללה, אני אפזר לצורך העניין על ישראל, וזה יישאר שם. ברור להם מהר מאוד שזה יתפשט, אם זה באמת כזה עובר מהר וקטלני, זה יתפשט בכל העולם. לא נראה לי שיש איזושהי קבוצה קיצונית ככל שתהיה, שיש לה אינטרס להשמיד את כל האנושות. מה זה ייתן להם?
אלא אם כן הם יפתחו חיסון לזה, ואז הם יהיו היחידים שישארו. אבל אני מסכים איתך, זה משהו מסרט ג'יימס בונדרה, זה לא משהו מציאותי אמיתי לאינטרסים של אנשים.
בהחלט יש נשק ביולוגי, אבל אם היית רוצה, חזרה לנקודה הזאת של הביולוגי באמת, אם היית רוצה להשתמש בנשק ביולוגי שהוא ספציפית זן שפעת קטלני, היית לוקח את זה שאתה יודע הכל עליו מ-1018, להבדיל מזה שרק ניסו אותו בסמורים. It makes no sense. יש לך הרבה דברים שאתה לא יכול לצפות. אתה יודע, זה תירוץ עלוב, בוא נגיד זה ככה. בנוסף, ידע שווירולוגים, יש את הקטגוריות של H1, H2, H3, אז H4, H5, אז זה שנמצא ב-H5 לא נחשב כאסילות כזה מדבק. ההיסטוריה מראה ש-H1, H2, H3 הם החזקים בסיפור הזה. ולסיכום, אל תדאגו, קודם כל זה שם, זה בטוח, גם זה יתפרץ, אין שום סיבה טובה להאמין שזה בהכרח יתפרץ אצל בני אדם, שזה ימשיך לעבור, ולא יחכה את התבנית המוכרת של ה-H5N1, שבו הוא פוגע בן אדם אחד, וכמעט סביר נניח הורג אותו, ומפסיק שם. ולגבי נשק ביולוגי טוב, זה פשוט, זה לגמרי, זה לא פרסה מוחלטת, אבל זה... עוד פעם, פשוט fear mongering של התקשורת, שחבל.
אבל לפחות אם כאילו כן יפיצו אותו לכל מקום וכולו ניפגע, אז לפחות יש כדור ארץ אחר שאפשר לברוח אליו.
שהוא תאום שלנו.
אתה היית בורח לפתח תקווה?
שלום, כאן ברק. את הקטע הקודם על הווירוסים קלטנו באי שם בערך בספטמבר. מאז המחקר עוד לא התפרסם, אך יש לי כמה עדכונים. ראשית, מסתבר שהיה מחקר יפני דומה באופיו שגם פנה אל ה-NSAB. הם היו ועדיין אמורים להתפרסם ב-Nature וב-Science, אם כי נכון לעכשיו הם יפרסמו בלי כל הפרטים שיאפשרו למי שרוצה להכין נשק ביולוגי. וממש לאחרונה במרץ היה כנס בהשתתפות נציגים מה-NSAB ומה-NIH ורון פושיה מחקר המדובר, ומה שמאוד מעניין זה שפושיה בכנס הזה שהתרחש בוושינגטון, פושיה מספר סיפור די שונה. ולמעשה יש גם כמה אמרות ופרטים שסותרים דברים שהוא אמר במלטה, אבל הסך הכל של מה שהוא אומר במקרה הזה זה שהרעיון שהווירוסים יצרו התפשט כמו אש או כמו N1H1 בצורה של פנדמיק הוא לא סביר. למעשה המסקנות שלו ושל צוותו מהמחקר הן בדיוק הפוכות, הוא לא מתקרב ליכולת ההפצה של N1H1. דבר נוסף, הוא אומר לגבי הקטלניות, זה אומר מקרים קטלניים קרו רק כשהם החדירו את הווירוס עמוק לתוך דרכי הנשימה והשתילו אותו שם באופן ידני. ולמעשה כשהם נתנו לווירוס לעבור רק דרך דרכי הנשימה באופן טבעי, נקרא לזה, רשימו 0 מקרים קשים מתוך 7. ובנוסף, סמורים שנחשפו לשפעת העונתית הם מוגנים לגמרי מפני המקרים החמורים. ולסיכום, אם הדבר הזה איכשהו כן יצא החוצה או יופץ החוצה בכוונה, יכולת הפצה שלו חלשה ויכולת פגיעה שלו חלשה, מה שגם הופך אותו לכנראה מנשק ביולוגי לא כל כך מוצלח. אך עם זאת, NSAB עדיין ממליצים לפרסם את המאמרים עם פרטים חסרים, ועורכי הכתבי עת Science ו-Nature אמרו שהם ילכו עם ההמלצות שלהם. המשך האזנה מהנה.
ועכשיו אנחנו נטה את החוגת הטיפשות עד הסוף. בוא נגיד זה ככה, זה אייטם פשוט הוא היה נהדר מכדי לא לעשות אותו. הוא מגיע מ-Natural News. אתם יצא לכם להכיר את האתר הזה?
The Health Ranger?
לא. Natural News זה אתר נהדר, זה כמו, תארו לכם את אתרי הקונספירציות הגדולים בעולם.
למה אתה אומר לא? זה של מייק אדמס, The Health Ranger.
באמת? הוא המנהל של זה?
בוודאי.
זה אתר מדהים, כלומר, נגד חיסונים, נגד תרבות, נגד קדמה, נגד אוכל, נגד שתי, נגד הכל. הם פשוט נגד הכל. זה פשוט אתר נהדר.
לא רק זה, זה גם, איך קוראים לזה? שזה פיקשן שקרוב למציאות. יש לזה ז'אנר כזה. למשל, זה הבן אדם המציא, Diabetes Type 3. טייפ 3 דיאביטיס הוא המציא ל...
סקרת סוג 3 שעדיין לא קיימת?
כן. כן.
כדי להגיד שחיסונים עשו את זה.
משהו כזה, כדי להגיד שלא יודע, האכילה של משהו או שימוש משהו גורם לסקרת מסוג 3.
ועכשיו, ככה, הם סימנו להם מטרה חדשה, ביל גייטס.
What?
והסיבה זה בגלל שכל העבודות צדקה הנהדרות שהוא עושה, כמו לרפא את המלריה ולדאוג לחיסונים, הוא הכריז שהעשור הזה יהיה עשור החיסונים, והוא מזרים 26 מיליארד דולר לצדקה כדי לטפל בדברים האלה, ובגדול עם כל ההילולה והמקדש שעשו לסטיב ג'ובס שהוא מת, בכל דקה בחיים שלו ביל גייטס עשה יותר למען תושבי כדור הארץ ממה שסטיב ג'ובס עשה בכל החיים שלו. אבל נשים את זה לשנייה בצד. Natural News סימנו את ביל גייטס, והם גם נתנו לו שם. דספרמינטר.
What?
כי הוא כמו הטרמינטר לספרמס. מסתבר ש...
אבל כבר השתמשו בזה לארנולד שוורצנגר.
באמת?
כן. אחרי שהוא במיוחד, קודם כל זה ישן, השתמשו בזה, אבל עכשיו במיוחד אחרי שהוא שכב עם העובדת בית שלו.
צויין.
אבל the sperminator, it's used, אז צריך לתבור אותם על זה.
אז הסיבה שהם נתנו את זה לביל גייטס זה כי לטענתם, המטרה של ביל גייטס היא להכחיד את הגזע האנושי.
But of course.
על ידי עיקור כל הגזע.
אני רוצה לשאול, הם כתבו את זה בוורד?
זאת שאלה טובה. הם טוענים שהוא עושה את זה על ידי זה שהוא תומך ביבולים מונדסים גנטיים חיסונים, chemtrails, שזה הריסוסים מטוסים כמובן, יתושים מונדסים שנלחמים במלריה, אבל בעצם נועדו להכר את האנשים שהם עוקצים, וכו וכו וכו. היופי זה, הם אומרים, Microsoft is now in the pharmaceutical business, כי באמת ההון של ביל גייטס עבר להשקיע בדברים האלה, ואז הם אומרים, and their focus is gene targeting technology, כלומר תרופות שהן מתבייתות על גנים, that could theoretically be used to develop race-specific viruses, וירוסים שתוקפים גזעים ספציפיים. ואז הם מוחקים את כל זה והם אומרים, אבל זה לא משנה, כי ביל גייטס לא מכוון לגזע ספציפי, הוא רוצה להרוג את כל האנושות.
They're just one-upping themselves עם כל פסקה.
כן, ואז הם אומרים, הנה ההוכחה שלנו, הם נותנים הרצאה שביל גייטס נתן בטד בנושא התחממות גלובלית. ובא הוא הציג נוסחה שהיא די ברורה, הוא אמר, אוקיי, יש לנו כמות מסוימת של אנשים שאנחנו צריכים לתמוך בהם, יש לנו את ה... כן, את רואה לאן זה הולך, נכון? כמות של אנשים שאנחנו צריכים לתמוך בהם, יש את השירותים שכל בן אדם צורך, את כמות האנרגיה שכל שירות צורך, ואת כמות הפחמן שצריך כדי להפיק את האנרגיה הזאת. ואז מכפלה כזאת יפה, והוא אומר, אם אנחנו רוצים להוריד את הפליטות הפחמן הדו-חמצני, אחד מהאלמנטים במשוואה הזאת צריך לרדת קרוב לאפס. פעם, פעם, פעם. כן, עכשיו הוא אומר, התחזיות של האום עכשיו מדברות שנתייצב איפשהו סביב ה-9 מיליארד בני אדם, אבל דרך חיסונים, תכנון ילודה, עזרה לנשים וכולי, כנראה שנוכל להוריד את זה 10%. עכשיו, שזה נחמד, כאילו משפחות מרובות יעדים אנחנו יודעים, מקושרות סטטיסטית עם הרבה דברים גרועים, ותכנון משפחה זה דבר שבעולם המערבי נחשב לטוב, לפחות שתוכל להחליט. האם אתה זה או זה, אבל הם כמובן פירשו את זה שבאמצעות חיסונים אנחנו עומדים לקצץ משמעותית במין האנושי ולהוריד אותו קרוב לאפס, which was just awesome.
אוקיי, אז בהתייחס לידיעה שהבאנו פעם שגולשי אינטרנט אקספלורר הם טיפשים.
כן. זה פשוט נהדר, יש להם קומיקס כזה נהדר שרואים אותו חצי סייבורג ועושה זאפ לאשכים של מישהו. It's awesome.
כאילו... What?
זה פשוט, זה הסב לי כזה עונג לקרוא את זה שהייתי חייב לחלוק את זה איתכם.
קורס על עצמו בכל שלב. יש לו יכולת תחכום, להשתלב ככה בקונספירציות, אבל בשביל לחסל 10% הוא לא יכול פשוט להפיל את זה בתצה על מקום.
Fuck it, להכניס בג קריטי במערכות אינפרסטרקצ'ר דרך ווינדוס. רגע.
כאילו, לטבוע... טוב, כנראה...
אני לא יודע, כאילו, מה, תתבע על זה, הוצאה דיבה, זה, אני לא יודע.
What are you gonna sue people for being stupid?
אני בעד.
זה קורה, אמיתי.
אז זהו, זה היה פשוט נהדר. הם סימנו אותו כי הוא משקיע המון בחיסונים עכשיו. החיסון מלריה שלו עומד, החיסון מלריה שהוא תומך בו עומד לעבור. בכל אופן זה, כן. זה אינקרדיבל.
וואו.
ועכשיו מהשלושה קטנים האלה יש לי באמת אייטם אמיתי. אז עכשיו לאייטם בנוגע לדף מאץ' אחר, אבל גם בין שני דברים שאנחנו שונאים, בין וירוסים לבין בקטריות.
אני אוהב בקטריות.
לא את אלה, וירוסים נגד סלמונלה ואי קולי. ככה, אנחנו יודעים הרבה מאוד זמן שיש משפחות של וירוסים שהם תוקפים בקטריות, זה מה שהם עושים, זה המערכים שלהם, וקוראים להם בקטריופייג'ים, פאג'ים.
בקטריופאגס.
שזה מעניין שאתה אומר את זה, כי אחד הדברים הכי מסקרנים לגביהם, בדיוק, זה איך הם מנקבים את קרום התא של הבקטריות. כי לתאים יש הרבה מאוד הגנות שנועדו לבודד אותם מהעולם החיצוני. קרום התא זה משהו יחסית מורכב עם כמה שכבות, ויש להם גם שערות כאלה קטנות ודברים שהם בדיוק נועדו למנוע כניסה של גופים זרים אליהם. אבל הווירוסים איכשהו מתגברים על זה. והיה ידוע שלווירוסים במשפחה הזאת יש איזשהו דוקרן, איזשהו חלבון שהוא בנוי בצורה של דוקרן, שמאפשר להם לעשות אותו. שמאפשר להם לחדור את קרומתה. חשבו שזה אולי יחד עם הפרשה של חומר כימי שמחליש את קרומתה, ורצו לבדוק איך עושים את זה. ועכשיו צוות של מדענים שוויץ, הם הצליחו לגלות את זה, ומה שמעניין, יש פה שני דברים מעניינים. א', הגילוי עצמו, שהוא מספיק מעניין, הם קיבלו מאמר בסל, שזה אחד העיתונים הנחשבים, וגם הדרך שבה הם גילו את זה, היא ממש לימדה אותי הרבה על כמה התקדמנו ביכולת שלנו לחקור דברים כאלה. אז זה אייטם די מעניין לדעתי. החוקרים לקחו שני וירוסים, P2 ואפסילון 92, אני לא יודע מי נותן את השמות לווירוסים האלה, זה משעמם להלאה, ואלה וירוסים שהם תוקפים בקטריות סלמונלה ואי קולי, וממחקרים קודמים הם ידעו איזה רצף גנים יוצר את הדוקרן הזה, והם רצו לדעת איך הדוקרן בנוי. אז מה שהם עשו, מסתבר, זה הם פשוט לקחו את הרצף גנים הזה, בנו ממנו את שרשרת החומצות אמינו שיוצאות מזה, ונתנו להם להתקפל לחלבון, זה מה שהווירוס עושה, הם לקחו את זה לסביבה מבודדת כדי לבדוק את זה, ואז מסתבר, הם הטביעו את זה בקריסטל, ככה יוצא, כדי שהם יוכלו להפציץ את זה בקרני רנטגן, ומהתבנית של הקרני רנטגן על הקיר, להבין מה היה המבנה הפנימי של החלבון. זה מאוד מאוד מורכב, אבל זה מאפשר לקבל תבנית, צל כזה, על הקיר, וממנו לנסות לפענח מה המבנה האטומי בדיוק של החלבון. זה לא עבד. כי זה עדיין חלבון מורכב מדי, ומאיזה כיוון שהם לא ניסו להפציץ אותו, היו חלקים שהסתירו את הדוקרן. אז הם לקחו, הם הצליחו לבודד מהגן רק את השרשרת DNA שמייצרת את הקצה של הדוקרן, ייצרו אותו, הטביעו אותו בקריסטל, הפציצו אותו, והצליחו לגלות מה ההרכב שלו. עכשיו, זה משהו די מגניב. הם ציפו למצוא איזה שבית חרושת להפקת חומר כימי, משהו כזה. לא. מה שהם מצאו זה פשוט רומח. זה אטום אחד של ברזל, מעוגן על ידי 6 חומצות גרעין שמחזיקות אותו מיוצב, והוא פשוט דוקרן, הוא פשוט חותך את הקרום של התא. שזה סופר מגניב. זה קצת מטופש להתלהב מזה, כי יש לנו מכונות הרבה יותר מורכבות מזה בגוף, אבל עדיין יש משהו בפשטות ובאלגנטיות וב... purposefulness של זה. זה נראה כל כך מכוון מטרה. יש סימולציות ותמונות של זה ממש. זה פשוט נראה כמו רומח. זה ממש מגניב.
זה בעצם מה שהווירוס יוצר כדי לחדור את מעטפת התא של הבקטריה? של החיידק, כאילו?
כן, בדיוק. זה הקצה שלו שמאפשר לו לנקב את קרומתה.
הוא שולח את זה וזה ניתק
לא, לא.
ממנו?
זה עליו.
חלק,
כשהוא פשוט נצמד לבקטריה, אז... זה חודר את קרומתה, ואז מסביב לזה מוזרק ה-DNA פנימה לחור שנוצר.
פינס. זה...
כן, פינס. סוג של. כן.
חודר ומכניס חומר גנטי? זה פינס.
אבל זה מאוד מאוד מרשים. זה במיוחד מרשים, כי זה דוגמה, יש במחקר הזה דוגמאות להרבה מאוד דברים יפים. גם להנדסה גנטית, בידוד גנטי, גם למה שנקרא אינטרדיסציפלינרי. גם לקחו מידע מקריסטלוגרפיה וגם מקיפול חלבונים כדי להבין איך זה עובד. ואחד הדברים הכי מגניבים זה מחקר שהתוצאה שלו סתרה את ההנחה הבסיסית. הם ציפו לגלות מנגנון שמפיק חומר כימי שמחליש את קרומתה, במקום זה הם פשוט גילו רומח. שזה, יש במחקר הזה פשוט הרבה מאוד דברים מאוד מגניבים מהבחינה הזאת.
אבל למה? זה אולי קצת של הרחבה מדי. למה הם לא יכולים פשוט להסתכל על זה במיקרוסקופ?
זה פשוט קטן מדי. מה שקורה, חלבון הוא מבנה תלת מימדי מאוד 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 מורכב, וכשאתה מנסה להסתכל עליו, אז לדוגמה, לזהות את האקסטנשן הזה, שיש בקצה שלו אטום אחד של ברזל, השדות האלקטרומגנטיים מכל שאר החלבון פשוט מכסים את זה. הרי אלקטרונים, אתה לא בדיוק רואה אותם, זה מעין עננים של אלקטרונים שכל המבנה הזה חולק, זה פשוט נראה כמו איזושהי בועה. אתה לא באמת יודע מה היא ולמה היא שם.
אני יודעת שיש לא מעט, אבל יש כמה וכמה שיטות לגלות מבנים של חלבונים. אני לא זוכרת אותם, אבל יש, לומדים את זה בביולוגיה, איך מזהים. בוודאות אחד מהם הוא לא פשוט תסתכל במיקרוסקופ. כי מעבר לתלת מימדיות, יש גם את הבפנוכו של זה, איך בדיוק הוא מקופל, וזה, יש כל מיני שיטות כאלה ואחרות, אני לא זוכרת אותם, אז זו כנראה שיטה חדשה, אני לא יודעת.
סבבה, אני אף פעם לא נתקלתי בבעיה עם זה, אבל זה...
בכל אופן זה היה מגניב, והידד למדענים משוויץ שעשו את זה.
כל הכבוד.
ועכשיו הגיע הזמן לפינת איפה טעינו, שבה אנחנו מעודדים מאזינים וקוראים שלנו למצוא מקומות שבהם או לא דייקנו, או טעינו, או שיש להם מה להרחיב על הנושאים שדיברנו. אתם יכולים לעשות כל זאת ועוד באתר שלנו, ספקסביר.co.il, או באמצעות תופס צור קשר, או באמצעות התגובות. דרור שלח לנו כמה פרטים מעניינים בנוגע, בהמשך לאייטם השתלת החרה שלך. אז מסתבר שתרופה בדואית ידועה שהצילה חיילים נאצים היא השתלת צועת גמלין, מלחמת העולם, ה-Untold Horrors of מלחמת העולם השנייה, ושכשלקחו חיידקים ממאי של עכברים שמנים ונתנו אותם לעכברים רזים, העכברים הרזים השמינו, שזה די מגניב.
לא, כן, הוא אומר שבעצם יש שהשמנה והרזיה היא גם תלויה באיזה סוגי חיידקים יש לך במאיים. אז אני הולכת לשדוד חיידקים מאיזה דוגמנית רזה ו...
זהו, כן, גם אני קראת המחקר הזה. המסקנה הסופית הזאת אינה בהכרח מתבקשת מהמחקר הזה. אבל זה מאוד אחד מהדוגמאות הרבות של בקטריות, הם חלק מהאיברים
בגוף.
בדיוק.
אוגוסט העלה איזשהו ניואנס בנוגע לאייטם על המורג'לנס דיזיז, והוא נתן איזשהו פירוט לגבי זה שלדעת שיש לך בעיה, כלומר לדעת שאתה משוגע באיזשהו מקום, זה יכול להיות חלק מהמחלה, ובאותה מידה יכול להיות לא חלק מהמחלה. ויש תופעות פסיכולוגיות שונות, זה היה די מעניין לי לקרוא. אריאל הוסיף שנים של מידע על מערכת החיסון, תודה אריאל, ושקד הוסיף ותיקן על האיזון בין מערכת החיסון לסרטן. כל הנושא של מערכת החיסון היה בתוכנית 96, אז אם אתם מעוניינים לדעת עוד על הדברים שדיברנו עליהם ודנו בהם, אז תיכנסו שם לתגובות ותקראו את התגובות של אריאל ושקד.
או שתלכו ללמוד עם אימיונולוגיה.
גם אופציה.
ועשה פתוחה, יש כמה קורסים.
וזה בנוגע לזה, אז תודה רבה לכל מי שהרחיב וכתב ואמר וציין. גם קיבלנו הרבה רעיונות לתוכנית ופידבקים מאנשים, אז תודה רבה ואנחנו רושמים ונגיע להם לאט לאט.
בתקווה, בוא לא נבטיח בשלב זה. הוא קצת טובים.
אז תודה רבה לכם. אם גם בנוגע לתוכנית הזאת או לתוכניות אחרות אתם מרגישים שיש לכם מה לתרום או לתקן, אנא עשו זאת בספק סביר.co.il. באותה הזדמנות נשמח אם תשאירו לנו דירוגים ותגובות באייטיונס ובאייקאסט. מצוין.
זה במקום יזונות?
כן. אחרי כמה פעמים שזה נכנס לתוכנית הסופית, נראה לי שעדיף כבר לא להגיד.
זה חלק מהמשפט, לא?
ובהצלחה בתזה לשלומיקס.
כן, שלומיקס, בהצלחה.
המלצה לאביב, ועכשיו, אביב, יש לך מה להמליץ לנו עליו?
במקרה יש לי מה להמליץ עליו.
אביב, יש לך מה להמליץ לנו עליו?
אני אמליץ. ספציפית למאזיננו החובבי בלשנות, שפה ודברים שכאלה, וספרים, גיא דויצ'ר. הוא סופר, אני חושב שהוא ישראלי במקור, אני לא יודעת אם הוא ישראלי.
נשמע לגמרי גרמני, יש שם את המילה דויץ'.
אבל גם גיא.
נכון.
הוא כותב על בלשנות, כתב שני ספרים עד כמה שהודו לי, שניהם תורגמו לעברית. הראשון נקרא גלגולי לשון, הוא מאוד מאוד חמוד. הוא מראה את גלגוליהן של מילים שונות בכל מיני שפות. גם מתייחס הרבה מאוד לעברית ומראה כמה שהיא שפה מגניבה לעלה, עם כל המבנים הלשונים התפוקים שיש לנו. וספציפית הספר החדש שלו יותר, שנקרא בראי השפה, הוא נותן הסתכלות מאוד מעניינת וספקנית באופייה, על היסטוריה של בלשנות ספציפית באירופה, וההתייחסות לאורך הזמן של כל מיני נושאים שעדיין אין לנו תשובות סופיות עליהם, כי בבלשנות די קשה למצוא תשובה סופית לדברים, אבל אנחנו אולי יודעים עליהם קצת יותר, ובכל מקרה פעם התייחסו אליהם בצורה מאוד דוגמטית ואירופאית. כל השפות האפריקאיות השבטיות האלה הם כל כך טיפשים ומצחיקים, יש להם מבנים דקדוקיים פשוטים ומטופשים ודברים שכאלה. מאוד מומלץ, מאוד מעניין, והוא גם כותב בצורה מאוד זורמת ופשוטה, גם למי שלא באמת נמצא עמוק בתחום. אז בראי השפה, גיא דויטשר.
Awesome, possum.
רגע. רגע. עוד מעט.
ועכשיו הגיע הזמן לפינת המת הספק סביר, שבה אחד מחברי הפאנל מאתגר את שאר החברים בחדשות או ידיעות מדעיות, והפעם אביב תאתגר אותנו. אביב, הפציצי.
ובכן, אני מניחה שהפרק הזה יעלה מתישהו לפני, אחרי, בסביבות פורים. אבל כן ניסיתי להרכיב איזשהו המת הספק סביר שקשור לנושא בצורה כזו או אחרת. ברוח ההתלולה וההומור שיש בפורים, יש הפעם ארבעה אייטמים. לא ידעתי אם וולדמורט יוכל להתמודד עם כאלה דברים, אז הבאתי פיסת טכנולוגיה בשביל לפתור את זה. כן?
אנלוגי.
כן. אנלוגי ומנצנץ, אז זה יותר שווה. אז כך, אחד, קפה בית ספר אדלשטיין בטוקיו, מעוצב כמו בית ספר אירופאי לבנים בלבד, והמלצרים שעובדים בו מתחפשים לתלמידים ומתנהגים ללקוחות בהתאם. שתיים, בטקסי אבל, גברים משבט הסנופו מחוף השנהב, מכסים את החלק הפנימי של המסכות שלהם בשמן שמופק מצמח דומה לסרפד, שגורם לצריבת האור ובמקרים חמורים גם לבעיות בנשימה. שלוש, לאגודה לאנכרוניזם יצירתי, שחבריה מתחפשים ומתנהגים ברוח ימי הביניים, יש 19 ממלכות בארצות הברית, קנדה, אוסטרליה, קוריאה ועוד, והמלכים והמלכות של כל ממלכה נקבעים בקרבות שריון כבד. וארבע, אנחנו מכירים את התמנון החקיין שיכול לחכות דגים אחרים בשביל להתחמק מאויבים. לאחרונה התגלה דג קטן באינדונזיה שמסווה את עצמו כאחת מהזרועות של התמנון ונע לצידו ללא הפרעה. ליאורה.
רגע.
וולדמורט, סליחה.
וולדמורט הצעיר. ארבע, הוא טוען שאין דג קטן שמתחזה לתמנון.
דוד, תעשה את הוולדמורט הזה, שבשביל קונסיסטנטיות אחרת שלומי ירוג אותנו.
לא, זה וולדמורט, אפשר לתכנת אותו, הוא וולדמורט תכנית. וולדמורט הזה טוען שתיים, או שבני שבט הסמואה לא מורחים סרפדים.
אני הייתי סומך יותר לאנלוגי באופן כללי.
אנלוגי מול דיגיטלי.
לא, ארבע זה, הוא שתיים. אוקיי.
הראשון היה בית ספר, השני היה סרפד, השלישי היה?
שלישי היה אגודה לאנכרוניזם יצירתי.
אוקיי.
והרביעי היה הדג והתמנון.
זה היה בית קפה אבל.
כן, הראשון היה בית קפה, הראשון, וואו, כולם נשמע, אחד שקר? לא, האם אחד מהאייטם...
זה היה ניסיון להפיל אותי ושאני אענה?
לא, 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 האם אחד מה... אוקיי.
אייטם אחד הוא שקר.
אייטם אחד הוא שקר. אוקיי, אז אחד שקרי הייתי. אוקיי, אז הראשון נשמע הגיוני לחלוטין, כמו השני, כמו השלישי וכמו הרביעי. הסרפד קצת ביזרי, אבל אני אשאיל אלאווית. הדג, הדג הזה. אני אגיד שארבע, כי יש חקיין, אבל הוא לא דג. הוא משהו אולי יצור אחר ימי, או אני אלך על ארבע. אני אלך עם האנלוגי.
אז ליאורה מסכימה עם וולדמורט קוף ארבע. ירון.
היפני נראה לי לגיטימי לחלוטין. יש להם כל מיני דברים ביזרים לגמרי בקטע הזה. הממלכות, שוב, זה נראה לי גם סביר. האגודה לאנכרוניזם שקר כלשהו. אני חושב שהמריחה של הנוזל סרפדי, אני לא יודע לגבי זה, אם כל הקטע זה החצנה ומסכות, הייתי מצפה שיהיה משהו בצד החיצוני של המסכה, לא משהו בצד הפנימי. אז אני אגיד שזה השקר. ובעלי חיים בים עושים דברים מוזרים.
אז ירון מצדד בוולדמורט המקורי. וברק?
בית ספר אדלשטיין. אתם שהפנים מתים על יהודים. אתם יודעים את זה? הם עושים לפה סיורים לראות מאיפה צומח המוח היהודי או מבריק. טוב. אחד, כאמור, יפנים, הכל אפשרי. אז אין לי שום בזה. שתיים, מה זה? משהו עם... זה הסרפדים. כן, תקסים דתיים עם הקאות וכאבים, זה נפוץ בעיקר בעולם הערבי, אני לא יודע כך לגבי סנפו האלה, שזה situation normal or fucked up. סנפו. אבל זה לא השם של השבט. התמנון, ראיתי את הקליפ הזה, אבל... התמנון זם לב, הוא רואה את הדג, ואז הוא מנסה לחכות גם את הדג, אז להגיד שהדג מסתתר ממנו, אולי זה רק טכניקלתי אבל. אז אני כרגע בין הסרפדים לבין כל שאר האיטמים. תריץ לי עוד וולדמורט שיבחר לי משהו.
באמת? החדש גם בחר שתיים.
Really? שתיים זה הסרפדים?
כן.
גדם, זה נשמע כך טוב.
להריץ אותו שוב?
אבל אין שם... מה היה הטקס? טוב, אוקיי, מספיק, מספיק, מספיק. אוקיי, אני אלך על הסרפדים, בגלל שלא היה שום מעורב שם שום סם שגורם להזיות קשות, שזה הדבר הכי כיפי בכל הטקסים האלה. למרות שאנשים מקיים וכמעט מתים ממנו לפעמים.
אוקיי, נייס. אז גם המשתתפים החיים וגם המשתתפים הקובייתיים ומוחשבים נעים בין 2 ל-4. אז פה נתחיל מ-3. האגודה לאנכרוניזם יצירתי. Society for Creative Anachronism, זו אכן אגודה בארצות הברית, התחילה בשנות ה-60, של, הייתה איזו מסיבת קולג' של כל מיני חובבי היסטוריה למיניהם, התלבשו, עשו כל מיני קרבות רומח מזויפים שכאלה, התלהבו מזה מאוד והקימו את האגודה, שהיא אגודה ללא מטרות רווח בארצות הברית. יש לה איזה 60,000 חברים, נכון ל-2008 או משהו כזה. בניגוד לכל החבר'ה שעושים re-enactments של אירועים אמיתיים מההיסטוריה, הם פחות... אנלים, אני מניחה, בפרשנויות שלהם, ובהחלט יכולים להיות דמויות מימי הביניים האירופאים, לצד דמויות ויקינגיות, והם חיילים רומיים, והכל ביחד כזה, אבל הם כן שומרים על הנכונות ההיסטורית של הדברים שהם עושים, ומתייחסים אליהם גם במידה מסוימת כתורמים לחינוך וללימוד של הדברים האלה. ואכן הם מחולקים ל-19 ממלכות, זה הצורת ארגון שלהם. כל ממלכה שולטת על אזורים מסוימים, רובן בארצות הברית, אבל חלקן גם, יש אחת שכנראה אחראית על כל אירופה וחלק מהמזרח התיכון, שזה פשוט אומר שהחברים בה נמצאים במקומות האלה. יש להם סדר ארגוני מאוד, באמת, כאילו, מלכים, מלכות, ברגע שנערכים באמת הקרבות האלה והמנצחים בהם הופכים להיות נסיכים ונסיכות למשך תקופה של 3 עד 6 חודשים בשביל ללמוד את התפקיד, ואחרי זה הם מחליפים את המלכים והמלכות הנוכחיים שהופכים להיות דוכסים ודוכסיות של כבוד. מאוד מרשים, קצת ביזרי. כן, כן, זה קרבות די בדומה למה שעושים לרפיסטים, חבר'ה של לייב אקשן רולפליי.
שלב הבא של לרפינג, כן.
כן, זה לקחת באמת את המשחקי תפקידים החיים האלה לצד אחד קדימה, שריונות מדויקים היסטורית, חרבות, אני מניחה לא באמת שירוגות אנשים, אבל עד כמה שאפשר מדויקות, מאוד מרשים, קצת פסיכי, אבל מגניב בסך הכל.
All good fun.
כן. אחת, אז יפנים, כאמור... אפשר לצפות מהם להכל, אפשר להאמין לכל דבר לגביהם.
יש יותר מבית קפה אחד ביפן.
יש יותר מבית קפה אחד ביפן, והתרבות של הקוספלי, הקוסטיום פליי, היא מאוד רווחת ביפן, ועכשיו גם בכל העולם.
Though של... you wouldn't be able to tell if you're just walking down the street. מה התחפושת, מה הלבוש הרגיל?
כן, קשה לומר, הם יפנים. והם אוהבים להתחפש, הם אוהבים את כל התרבות הזאת, ובאמת יש הרבה מאוד בתי קפה, בעיקר שמכוונים ללקוחות גבריים, שבהן המלצריות מחופשות למשרתות צרפתיות, או לנערות בית ספר, או כל מיני דברים בסגנון הזה, בחלקם אפשר אפילו חלק מהדברים שבית קפה מציע, זה שאתה יכול לתת להם לייט ספנקינג, ואתה יכול להצטלם איתם אחר כך באיזה פוזות שאתה בוחר, וכל מיני, כל מיני כאלה.
במאכלי ים אתה יכול לקחת את הזרוע של התמנון, ואתה יודע מה לעשות איתו.
זה אוקיי. בנוסף, כן, וספציפית לנשים יש פחות דברים כאלה, אבל לא חסרות גם אוטקויות, גיקיות, יפניות, בחורות, ובית הקפה הזה הוא עבורן, עם כל הפטישים האלה לנערי בית ספר והומו אירוטיקה קלה ועדינה וכל הדברים האלה. אז אם אתם שם, לכו לבדוק את העניין.
אוסם.
אז אנחנו בין 2-4, וולדמורט הקוביה, וולדמורט הקוביה אמר 4, וגם ליאורה. והם טעו, ואכן ברק ראה את הסרטון, ברק רואה הכל, אי אפשר להפיל את ברק.
לפני רגע אמרתם שאני אני צריך להיכנס לרשת כדי לראות סרטונים של חתולים חמודים או משהו.
זה ברור שמה שאתה תראה יהיו בו מחושים.
אז כן, א', התמנון הזה מגניב להלאה, הוא באמת מחכה, קוראים לו המימיק אוקטופוס, תמנון חקיין, הוא משנה את הצורה שלו בשביל לראות כמו דגים אחרים, כדי להתחמק כמו אויבים, זאת אומרת הוא ממש רואה איזושהי להקת דגים שהוא לא רוצה להגיד הוא מכיר או יודע, אבל שידוע לנו מה האויב הטבעי שלו, והוא מתחפש לאויב הזה ואז הלהקה בורחת, או שהוא יכול לעבור עליהם בלי בעיה. ובאינדונזיה התגלה על ידי חוקר מאוניברסיטת גוטינגן הגרמנית, זה מין דג קטן מסוג ליסטן, ספציפית ליסטן משויה שחור, כן? ובדרך כלל הדגים מהסוג הזה הם לא שחיינים כל כך טובים, הם לא יוצאים הרבה מהמחילות הקטנות שלהם בתוך המים, אבל הבחור הזה די דומה לצורה הבסיסית של התמנון, מין שילוב של קטמים חום לבן כזה, והוא פשוט שוחה לידו, התמנון עם כל הזרועות שלו מתפתלות אחת בתוך השנייה, ופשוט לידו שוחה הדג ממש נראה כמו חלק מאחת הזרועות האלה, ולא ברור באמת אם התמנון שם לב לזה ולא אכפת לו, או שהוא פשוט לא רואה מה קורה, אבל זה בטח עוזר לו נגד גם טורפים אחרים שנמצאים באזור. נראה ממש מגניב בכל מקרה. ולגבי הטקסי אבל האלה, אז אני לא מצאתי שום מזכור לשום טקסים שבאמת, כמו שירון אמר, מסיכות זה הרבה בעניין של להחצין דברים או לחסות על דברים, לחסות על הלובש. לא מצאתי שום מזכור לסמים רעל בבפנים, למרות שזה נשמע כמו משהו שנגיד בימי הביניים היו עושים, יותר כחלק מעינוי מאשר כטקסי אבל. אבל כן, גם באפריקה וגם באסקימוסים ואוקיאניה וכל המקומות האלה, יש להם שימוש מרהיב במסכות כחלק מתקסים וכחלק מגוון תקסים ומגוון הופעות. שווה להסתכל על, על, על האושר הוויזואלי שיש להם שם.
קור. מגניב מאוד.
כן.
באמת, אז וולדמורט פעמיים.
כן, וולדמורט הדיגיטלי.
הדיגיטלי פעמיים אמר.
הוא לומד. הוא לומד. מגניב, אז תודה רבה לכולם.
תודה לך ירון, תודה לך אביב שהגעת.
תודה רבה לכולם, ונתראה בתוכנית 100.
שתהיה תוכנית פשוטה רגילה.
אנחנו לא נתראה בתוכנית 100.
אנחנו נתראה? לא, אנחנו לא נתראה.
לא יודע אם אנחנו נהיה או מישהו אחר יהיה. מישהו עדיין צריך להגיש את זה.
מגניב.
מה קורה?
תודה ולהתראות.
ביי
ביי.